אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר גם להזין לנו כסקט באתר, באפליקציה של כאן, ובכל יסומוני הסקטים. על ההפקה איתנו היום לי צדוק, על הביצוע הטכני, תמיר צוברי. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
שלום מאיה, דיברנו אתמול עם תאל פרוש על הצורך הקיומי שלנו להיות בעלי בית כאן בישראל. אז הנה עוד ספר שמנהל דיון בדבר הזה, על הזכות לנעוץ יתד בפיסת אדמה, ועל הקשר של זה למרד באב, אולי אפילו לרצח אב. בעל בית זה שם הספר החדש של רן גלוזמן, אנחנו נדבר איתו היום.
אני רוצה להעיר משהו. מדובר כאן ברומן.
כן.
אתה אומר מנהל דיון וזה נשמע כאילו מדובר בספר עיון. אבל זה לא נכון,
לא.
זה רומן.
רומן.
נפלא.
נפלא.
אהבתי אותו מאוד.
גם אני.
ממש.
אני לא נוהג להסכים איתך באופן עקרוני, אבל נכון. לפעמים אין ברירה.
לא, זה שיבוש. שיבוש תרבות שאנחנו מסכימים, אבל הסכמנו
נהדר.
על הספר הזה.
ספר נהדר. ספר זה רומן, כמו שאמרת, זה פרוזה, זה לא ספר עיון, על אלימות, על גבריות, על בעלות.
כותב סקס גם ממש טוב.
כותב סקס טוב.
שזה תמיד מפתיע.
נכון. תמיד אמרו לנו שאי אפשר לכתוב סקס בעברית, אולי פשוט לא עשו את זה כמו שצריך.
לא עשו סקס כמו שצריך עד היום.
זה בטוח. זה בטוח. כשלא עושים סקס כמו שצריך,
אז איך אפשר לכתוב?
אפשר לכתוב עליו. אז בקיצור, אנחנו הולכים לקראת מקומות טובים בקשר הזה, אם לשפוט לפי בעל בית. אנחנו נדבר על עוד אהבות, לא רק אצלו, גם עם איציק ויינגרטן, על המופע כותבים אהבה, מופע תיאטרון בחלל של מכון גנזים בספריית בית אריאלה בתל אביב. זה עושה גם שימוש בחומרים של מכון גנזים, מכתבי אהבה שהתגלו בארכיונים השונים ששמורים שם, כולל אהבות אסורות וכל מיני חיזורים לוהטים, כפי שרק מכתבים כאלה יכולים לגלות.
כן, ביאליק, צ'רניחובסקי, דברים מעניינים.
יהיה מדליק. אז אנחנו נשמע ממנו מה הם מצאו שם. לפני כן, הפינה שלנו ועיקרן תחילה, שבה אנחנו נותנים לספרות להגיב על החדשות, ואני חייב להודות שנדמה לי שהדחיפות שבה אנחנו נדרשים לפינה הזאת מעידה על הכיוון המופרך, יש אומרו מוגזם אפילו, של החדשות בתקופה האחרונה.
נכון.
מה קורה?
הפעם יש לנו ידיעה מוויינט שכותרתה הייתה קרנף פגע ברכב שבו ישבו אם וילדיה בספארי ברמת גן. לפי הידיעה, הקרנף החדש שעלה לאחרונה מצרפת...
מאוד בעייתי עם הקרנפים בצרפת.
עשיתי פאוזה, בכוונה. עלה לאחרונה מצרפת, פגע אחר הצהריים בסוואנה בספארי ברמת גן, ברכב שבו ישבו אם ושני ילדיה. אנחנו עושים צחוק מזה כי להם ולילדים שלום, ולא נגרם נזק מלבד פגיעה לרכב, אז זה בסדר גמור, הכל טוב. יש שם תמונה של הרכב, שמידע שעדיף שקרנף לא יפגע ברכב.
חד משמעית, הרכב נראה לא טוב.
אנחנו מדברים פה על קרנף בן 10 שהגיע לפני כמה חודשים לספארי, מגן החיות ליל שבצרפת. בספארי אמרו שהוא פשוט לא רגיל לכלי רכב, ולכן אולי הוא נלחץ מהנוכחות של המכונית, ותקף אותה.
אז כאמור לכולם שלום, למרבה השמחה. אנחנו מנסים תמיד לשכוח שאלה חיות בר.
כן.
אנחנו אומרים, אוי ואבוי, כמה נורא, למה הקרנף הזה לא מתנהג כמו שצריך, פשוט עומד יפה ולא יעשה עשב, ובזמן שאנחנו צופים בו מבעד למכונת רעש מתחתית מטורפת שהכנסנו לאזור המחיה שלו. איך הקרנף המוזר הזה לא מבין שהוא אמור להתנהג בצורה מסוימת בסיטואציה הנוכחית. אני שמח כאמור שכל המעורבים בסדר. בספארי העבירו את הקרנף למתחם גדול מופרד מהסוואנה כדי להרגיע אותו. זאת אומרת, מה הם עשו? שמו את חיית הבר הזו במתחם נפרד ונשלט, ככה שאנחנו נוכל להמשיך עם השטויות שלנו, עם כל הקרנפים המתורבתים והנחמדים שנשארו בסוואנה, שיודעים איך להתנהג מול...
כן, הקרנף בהפרדה, הקרנף בצינוק. אנחנו מקווים שהוא יושב שם ומערער במעשיו הרעים, וגם שהוא ילמד את הלקח.
הוא מערער בצרפתית בוודאי.
נכון. בכל אופן, בפינה שלנו ועיקרן תחילה, אנחנו נותנים לספרות, כמו שאמרת, להגיב על החדשות. אנחנו כמובן לא יכולים להתאפק.
לא.
ואנחנו נקרא מתוך המחזה קרנפים. אני יודעת שאומרים קרנפים.
אי אפשר.
אבל אני לא יכולה, אז אני מצטערת.
בסדר.
קרנפים של יונסקו.
אני אתאים את עצמי אלייך.
נקרא מתוך התרגום של חיה ומיכאל אדם שיצא בהוצאת הוראם. זה הקטע שבו ברנג'ה מבקר את ז'אן החולה בדירתו, אז אנחנו עושים דיאלוג היום, יובל.
ז'אן הופך לקרנף.
אני נרגשת. כן.
ז'אן הופך לקרנף.
אני ז'אן, בכל
ג'אן,
אופן.
ג'אן, אז אני ברנג'ה.
כן.
יאללה.
אתה רואה את הרב הכל, הרי הוא נהנה להפוך לקרנף. בפירוש נהנה, אין שום דבר יוצא דופן בכך.
בוודאי, אין שום דבר יוצא דופן בכך. מה שלא יהיה, אני מטיל ספק באשר להנאה שיוכל להפיק מכך.
וכל כך למה?
קשה לי להסביר למה, זה די ברור.
אני אומר לך שזה לא נורא כפי שאתה חושב. ככלות הכל, קרנפים הם מצורים כמונו, וגם להם, כמונו, יש זכות לחיות.
בתנאי שלא יערסו את חיינו. אתה מתאר לעצמך איזה פער של מנטליות?
שלנו עדיפה לדעתך?
בכל זאת, לנו מוסר משלנו שאינו תואם לדעתי את זה של הבהמות הללו.
מוסר, יופי של מוסר. נמאס לי מהמוסר, צורה לא למוסר, צריך להתעלות מעל המוסר.
מה היית מציע במקומו?
את הטבע.
את הטבע?
חוקים לא משלו לטבע, המוסר נוגד את הטבע.
אם הבין אותי נכונה, אתה רוצה להחליף את חוקי המוסר בחוקי הג'ונגל.
אני אוכל לחיות בו, כן, אוכל לחיות בו.
אומרים את זה, אבל למעשה אף אחד...
צריך לכונן מחדש את תשתית חיינו. צריך לשוב לשלמות הראשונית.
אני בכלל לא מסכים איתך.
אני רוצה לנשום.
חשוב, מה איתך? הרי נעיר לך שיש לנו פילוסופיה. החסרה לאותם בעלי חיים, מערכת ערכים שאין להם תחליף, אלפי דורות של תרבות אנוש כוננו אותה.
נהרוס את הכל ויוטב לכולנו.
אינני מתייחס אליך ברצינות, אתה מתלוצץ. דברי מליצה אתה מדבר. לא ידעתי שאתה משורר. אני מיטיב להכיר אותך מכדי לחשוב שזהו האני מאמין שלך. אתה הרי יודע כמוני שהאדם...
האדם, אל תוותר עוד את המילה הזאת.
התכוונתי ליצור האנושי, לאנושיות.
עבד הכלח על האנושיות. אתה סתם רגשן זקן ומגוחך.
מה איתך? הגזמת? ומה עם הרוח?
סתם קלישאות, אתה מדבר שטויות.
שטויות!
בהחלט?
מפליא לשמוע אותך אומר את זה, ז'אן ידידי. איבדת את הראש או מה? תגיד את האמת. היית רוצה להיות קרנף?
למה לא? אין לי דעות קדומות כמוך.
דבר ברורות, אני לא מבין, אתה לא הוגה כראוי.
פתח אוזניך.
סליחה?
פתח אוזניך. אמרתי, למה לא להיות קרנף? אני אוהב שינויים.
לשמוע הצרות כאלה, ועוד מפיך. אוי, דומה שאיבדת לגמרי את הראש. מה איתך? אל תשתולל ככה. הרגע, אני לא מכיר אותך.
חם, חם לי. להרוס את הכל, בגדים, מגרד, בגדים, מגרד.
מה אתה עושה? אני לא מכיר אותך, הרי אתה כל כך ענב בדרך כלל.
לביצות, לביצות.
הסתכל עליי, נראה שאינך רואה אותי עוד, שאינך שומע אותי עוד.
אני שומע אותך היטב, רואה אותך היטב.
זהירות!
סליחה.
הרי לא אוכל לעזוב אותו במצב כזה, הוא ידידי. אזיק את הרופא, הדבר הכרחי, האמן לי, הכרחי ביותר.
לא.
כן, הרגע ז'אן, אל תהיה מגוחך. אוי, הקרן שלך מתארכת למרית עין. אתה קרנף!
הרמוס אותך, הרמוס אותך.
הוא קרנף! הוא קרנף! מעולם לא הייתי מאמין שהוא מסוגל לדבר כזה. יש לכם קרנף בבניין. אזיקו את המשטרה. ואנחנו עם השאלה הנצחית, מי כאן בעל הבית? ואיך הופכים לבעל בית? זה שני דברים שמעניינים אותנו מאוד. הספר החדש של רן גלוזמן, בעל בית, מתחיל כמו מעשייה בורגנית קצת, שבה צריך הגיבור שלו, המשפחה שעומד במרכז הסיפור, צריכה לבחור בין בית צמוד קרקע באיזה יישוב גנרי, ושזה דורש מהם להיפרד מהחלומות הילדותיים על העיר הגדולה והמלוכלכת, אז מתחיל כאילו הם צריכים לבחור בין שתי האפשרויות האלה, אבל בעצם הוא הופך אחר כך לדרמה של חניכה. הגיבור שלו מנסה להתמודד עם מערכת היחסים המורכבת שלו, עם אבא שלו, ולהבין בעצמו איזה בעל ואבא הוא אמור להיות, והוא גם מתעמת עם חסר בית, שהוא הבן של הצייר שגר פעם בדירה שהוא והמשפחה שלו גרים בה עכשיו, וממש מנסה לפלוש אליהם פנימה.
הוא רוצה לחזור הביתה.
רוצה לחזור הביתה.
הוא גדל בבית הזה.
זה נכון.
מה, של מי הבית בעצם?
של מי הבית הזה. זה הספר השני של רן גלוזמן, אחרי האורחת שיצאו שניהם בהוצאת לוקוס. שלום רן גלוזמן.
שלום.
תשמע, הגיבור שלך נחוש להיות בעל בית, אבל כל הזמן מאיימים לו על זה. החברים שלו מראים לו גרסה יותר טובה של הבית שיש להם לעומת שלו. אבא שלו מעמיד מודל מאוד מאוד מסוים של בעל בית, מודל אפילו אלים. כל הזמן פולש לו לתוך הבית שלו, וגם האורח הלא קרוע הזה פולש לו פנימה. חסר בית שהוא כאמור, במובן מסוים, הבעלים המקורי של הבית שלו לא מוכן לוותר על הנחלה. בעצם למה הוא כל כך רוצה להיות בעל בית? איך כל הזמן זה משתבש?
כולנו רוצים להיות כל כך בעלי בתים, אבל אני חושב שהוא ובמסע הזה, במסע של כולנו, למצוא את, לא, את המקום, המקום שלו. הוא רוצה שיהיה לו את המקום שלו, את הפינה שלו, ואת המקום להתחיל את המשפחה שלו, או לגדל את המשפחה שלו, לבסס את זה. וכן.
וכל הזמן מפריעים לו. זה נראה כאילו זה לא, זה לא פשוט כל הדבר הזה. כל הזמן יש, זה אמור להיות טבעי. הרי הדירה הזאת שלהם, נכון? והם גרים בה, יש שם זוג וילד בסיפור הזה. והדירה שייכת להם, מה הבעיה? ואתה, כל הסיפור הזה, זה כל הזמן תחת המתקפה של המציאות בעצם.
תחת המתקפה של החוץ, והמתקפה של השכונה, המתקפה של, כן, לגמרי, המתקפה של המציאות.
תשמע, אני חושב שבמובן מסוים זה סיפור חניכה, כמו שאמרתי, זה כדי לעבור, כדי להפוך להיות בעל בית, זה חייב לעבור דרך הדבר המכונן הזה בתרבות שלנו, בפסיכולוגיה שלנו, של מרד באב ואולי אפילו רצח אב. זה קורה, וזה קורה גם לגיבור שלך וגם נגיד לאותו חסר בית, שאביו מת ולא השאיר לו את הדירה שהיא לכאורה שלו. אז במובן מסוים, כדי להפוך להיות הבעלים שוב של מה ש... באופן מוצדק, נדמה לך שהוא שלך, זה חייב לעבור דרך המרידה בדורות הקודמים.
נכון, למרות שאפשר לקרוא את זה גם הפוך מזה, כי אבא שלו מת, וכן השאיר לו דירה אחרת, והוא באמת רוצה לחזור לדירה שלו, אבל הוא גם רוצה את אבא שלו בחזרה. הוא לא רוצה להיות אולי בעל בית, הוא רוצה להיות הבן של בעל הבית.
כן, הוא רוצה שמישהו ישמור עליו, תראה מה, לאן הוא יידרדר. הוא צריך שמישהו, הוא צריך אבא, כן, נכון. אבל יש גם את העניין הזה של למי שייך הבית, האם הוא שייך למי שקנה אותו ולמי שזה שלו בטאבו, או למי שגדל במקום הזה, וזה שלו, הזיכרונות, הקירות האלה שלו.
טוב, זה עניין לנדלניסטים, אבל אני חושב ש...
או פסיכולוגים.
אבל אני חושב שזה באמת כמה אנחנו יכולים להיות בעלים של משהו, בין אם זה בית, משפחה, אישה, אז כן, לחלוטין.
במובן הזה, במובן הזה, לפי מה שאתה אומר עכשיו, הגיבור שלך מנסה להבין בעצם איך זה להיות גבר. איך לגדל את הילד שלו, איך לנהל את הזוגיות שלו, איך לעשות סקס בצורה נכונה עם בת הזוג שלו, איך לפעול באלימות מול מי שפולש ואלים כלפיך, שזה דבר שכאילו... אני קראתי את זה, ואנחנו כולנו, כל הגברים הבורגנים, כן? כל הזמן מול הדבר הזה, אנחנו מסתובבים ברחוב, ואנחנו אומרים לעצמנו, כל הגברים מסביבי בעצם מאיימים עליי, הם רוצים בכוח לקחת לי את מה שיש לי, והאם אני אוכל עם כל המסכות הבורגניות האלה יום אחד להחזיר להם ולהרביץ חזרה?
זה התרבות משדרת לנו את זה, לא? זאת אומרת, אנחנו רואים את הגבר של מלבורו, מול העיניים, אבל אנחנו בעצם אף פעם לא, כמעט ולא מתנהגים ככה, או מתנהגים ככה במקומות מאוד מאוד מסוימים. וכן.
אז אנחנו מתנהגים ככה במקומות המסוימים, למשל, בזוגיות אנחנו יכולים להיות, בסקס אנחנו יכולים להיות אלימים, מול הילד אפשר להיות תקיפים וחזקים, אבל מול אבא קשה הרבה יותר להיות עם עמוד שדרה, ובמובן הזה... במובן הזה, הגיבור שלך נמצא כל הזמן בתווך. המערכות יחסים שהוא מנהל כל הזמן משקפות את הבלבול הפנימי שלו, ואולי את הסוג של אימפוטנטיות מסוימת במובן הזה.
אני חושב שהוא חלש. הוא חלש מול אבא שלו, והוא מגלה שהוא הרבה יותר חלש ממה שהוא חושב. זאת אומרת, הוא חלש מול הילד, ולפעמים הוא חלש בבית, וגם הבית, שהוא המבצר שלו, או המקום שאתה אמור להתגונן בו מהסביבה המאיימת ומהחוץ, הבית הוא לא באמת בפנים. זאת אומרת, יש שם תמיד את המשחק הזה בין הפנים לחוץ. והחוץ, גם כשאתה בפנים אתה בחוץ, וגם כשאתה בחוץ אתה בפנים, אני חושב שזה מה שקורה אולי יותר בחלקים האחרונים של הספר.
נדמה באיזשהו שלב, ואני... Mm-hmm. המחשבה הזאת שחלפה אצלי כשקראתי את הספר בפעם הראשונה, קצת אני מסויג ממנה אחרי הדברים שכבר שוחחנו עליהם, אבל עכשיו, אבל שיש איזה, שחסר הבית, אנחנו מסתכלים על חסר הבית בתור האחר המוחלט, נכון? אנחנו אנשים מיושבים, אנחנו מסודרים, יש לנו בית, יש לנו משפחה, אנחנו מסדרים את העניינים שלנו ויש לנו קורת גג. זה כאילו הדבר הנכון להתנהג. ואז כשיש מישהו שהוא חסר בית, זה מאוד מאוד מאיים עלינו, כי הוא הפך המוחלט של השאיפות האלה. אבל במובן מסוים, חסר הבית הוא לא האחר המוחלט של הגיבור שלך. הבן של הצייר שגר שם, הוא איזה, חשבתי על זה בהתחלה, ועכשיו אני שואל אותך בעצם, אולי אני אפילו לא בטוח בקשב לזה בעצמי, אם הוא איזה שכפול מעוות כזה של הגיבור שלך. מין כזה מראה מעוותת שבה בעצם הם אותו דבר.
האמת שאלף הוא לא בדיוק חסר בית, הוא מסתובב עם חסרי בית, אבל אנחנו לא יודעים אם הוא בעצמו חסר בית, אנחנו דווקא יודעים שיש לו דירה. אני חושב שהקו המפריד הזה זה קו מאוד מלאכותי שאנחנו מציירים לעצמנו, זאת אומרת, יש רגעים שהחסר בית נראה כמו האחר המוחלט, והוא רחוק מאיתנו מרחק רב, אבל אלף פיזית הוא קרוב אלינו מאוד, הוא נמצא בכל מקום. ואני חושב ש... גם לא פיזית, הוא הרבה יותר קרוב ממה שאנחנו חושבים. הוא גם מאיים להיכנס לבית שלנו ולתפוס אותו, אבל הוא גם, הוא קרוב אלינו. הוא קרוב אלינו לא רק כי הוא ברחוב. הוא קרוב אלינו כי זה גלגול לא נכון של הקובייה ואתה שם.
לא, וגם אולי בנפש, ברעיון הזה של הבחור הזה, כאילו הכל אצלו בסדר, נכון? הוא, יש לו אישה, ויש ביניהם יחסים נחמדים, פחות או יותר.
עבודה.
ועבודה, ויש ילד, ויש לו דירה בתל אביב, מה אתה יכול להגיד את זה? אבל גם המשפחה המקבילה, כשהם הולכים לבקר את החברים שלהם, שעזבו את העיר ועברו לאיזה יישוב כזה, ויש להם עכשיו בית, בגינה, ויש להם בית נורא גדול, וכל הדבר הזה, זה גם מין זוגיות כאלה, ויחסים כאלה, וחיים כאלה, שכאילו מבחוץ הכל נראה בסדר, אבל בעצם כולם מרגישים זוועה.
אני חושב יש איזה קטע בספר שהילד מנסה לדפוק עם פטיש על נמלים ולהבין ממה הן עשויות הנמלים. ואני חושב שגם אני או גם המספר שלי גם מנסים לדפוק עם פטיש על הבית ולהבין ממה הוא עשוי וממה הם עשויים. ובאמת כשמסתכלים על דברים במבט ראשוני וחיצוני, הם נראים מאוד מוגדרים, ברורים, עם קווי מתאר צפויים כאלה, וכשמסתכלים קצת יותר עמוק, ואני חושב שזה בטח מה שקורה בשני הפרקים האחרונים, אז המציאות יותר מסתבכת לנו ומתערבלת לנו.
אתה יודע, חשבתי על זה שהספר שלך... אנחנו מדברים עכשיו באמת על נפש האדם ועל הפרשנות פסיכולוגית שלו, אבל כשאנחנו מדברים על הדברים האלה, על מי בא על הבית, קשה שלא לא לחשוב שיכולה להיות גם פרשנות פוליטית לספר שלך. בטח בתקופה שבה אנחנו חיים עכשיו, על מישהו שחוצה את הגבולות בצורה אלימה ופולש לך פנימה לתוך הבית, וזה נגמר רע. זאת אומרת, וכשאנחנו מדברים על מישהו שגר במקום שבו אתה גרת ומבקש לחזור והוא לא יכול, כי עכשיו אתה בא על הבית, כל הדברים האלה מתחברים גם למציאות הפוליטית שאנחנו חיים בה היום.
כן, קשה לו לקרוא את זה ככה, או קשה לו לראות את הצד הזה של המציאות. צריך לסייג את זה לדעתי, כי אני חושב שאחרי השבעה באוקטובר אנחנו, קל לנו מאוד לראות בכל דבר את השבעה באוקטובר. אבל כן, יש שם שאלה של בעלות, והאם לקנות את הדירה זה מספיק כדי לקחת את הבית הישן של ה... גבר הזה, חצי יום שרוצה לחזור הביתה, הוא פשוט רוצה את החדר שלו בחזרה, את הבית שלו בחזרה, ויש לו את המשפחה הזאת שתקועה שם בדרך.
תגיד, איך זה להוציא ספר בתקופה הזאת? בכלל, בלי קשר לתכנים שבפנים. להוציא ספר, ואתה יודע, כן, גם ספר שיש בו אלימות ושיש בו את הפלישה הזאת, אבל באופן כללי, פשוט להתמודד, בתוך כל הדבר הזה, להגיד, אוקיי, בסדר, מה שהעולם צריך זה את הספר שלי.
טוב, זה גם עניין של פנים וחוץ. אבל זה זה תמיד מוזר להוציא ספר, כי עובדים על זה הרבה מאוד זמן, בלי שום עין חיצונית, ואחר כך עם כמה עיניים חיצוניות, ופתאום זה בחוץ. אז זה תמיד מוזר. ואני חושב שחשוב לכתוב ספרים, וחשוב לעשות ספרות, בעיקר בתקופה הזאת. זאת אומרת, אנחנו בתקופה של אינפלציה מטורפת של דיבורים שאין להם שום משמעות. ואיכשהו לכתוב ספר מרגיש לי כן מעשה, בעל משמעות, בזמן הזה, במציאות הזאת, וכשכל כך הרבה מילים נאמרות לשווא.
זה נכון, אבל איך זה, הרי אין הרבה קוראים, בכל מקרה, גם ללא קשר לשבעה באוקטובר, יש גם משהו מתסכל בחוויה הזאת?
אני הייתי כותב עם קוראים ובלי קוראים, אז אני לא יודע אם יש בזה משהו מתסכל, בעיניי זה התקדמות, ואני מרגיש דווקא שיש לי יותר קוראים מפעם, אז אותי זה משמח מהבחינה הזאת, ואני לא חושב ש... זה לא עניין של כמות, זה עניין של איכות ועניין של להצליח להגיע למטרה, לכוון לאיזה פסגה של הר ולהגיע אליו. מבחינת היומיומיות של הכתיבה, של לשבת כל יום, לכתוב כמה שעות, להצליח לכתוב גרסה ראשונית ו... לקדם אותה במעלה ההר או הגבעה הזאת.
לגלגל את הסלע.
זה גם סוג של בעלות בית, להגיע לפסגה, לשים שם את הדגל, יום יום.
זה ספר יפה מאוד, אני יכולה להגיד.
נכון.
וגם דיברנו על זה בפתיח, שיש כאן כמה סצנות סקס, כתובות היטב, שזה תמיד מפתיע בעברית. זה הסתבך? זה היה קשה לכתוב אותם? זה היה אתגר מיוחד?
לא, אני חושב ש... לא, אני חושב שהעברית אוהבת להסתיר את הסקס. זאת אומרת, זה משהו שנורא קל לסגור אותו. מאחורי דלת, או מאחורי וילון, או בכל מיני דימויים כאלה קצת מוזרים בעיניי. אז דווקא זה היה, לא, זה לא היה מוזר, זה דווקא היה טבעי. זה היה להוציא את זה החוצה, להסתכל על זה, ולהבין איך לכתוב את זה דווקא בצורה הכי ישירה, טבעית, עם הטוב ועם הרע ועם היפה והמכוער.
עם הברוטליות, כן.
כן, כן, לגמרי, לגמרי.
הצליח, זה הצליח לך. בעל בית, רן גלוזמן, יצא עכשיו בהוצאת לוקוס. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם, תודה רבה.
להתראות.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו. במכון גנזים, שם מצויים ארכיונים של כמה מהסופרים והסופרות החשובים ביותר שכתבו בעברית, הם הלכו וחיפשו ומצאו אהבה. אדיבה גפן ויצחק בר יוסף מצאו אהבות אסורות ומסתוריות וחיזורים לוהטים במכתבים שונים שתמונים שם בארכיון, ויצרו מופע, כותבים אהבה, מופע תיאטרון מיוחד שמבוצע בארכיון גנזים עצמו, שזה מקום נפלא, זה נמצא בבית אריאלה. אני מאוד אוהבת את המקום הזה.
בכלל, בית אריאלה זה מקום אהוב.
בבית אריאלה בתל אביב, נכון. מבצעים את המופע הזה אתי וקנין סובר, והבמאי, המחזאי והשחקן, איציק ויינגרטן. שלום, איציק ויינגרטן.
שלום, שלום.
אז איזה מכתבים נכללים במופע, ומה אתם עושים איתם?
המון מכתבים של הרבה מאוד משוררים וסופרים נפלאים, ואנחנו גם מגישים אותם וגם משחקים אותם ויוצרים סיטואציות עם הנאה גדולה מאוד לשחק בעברית המיוחדת והנפלאה הזאת.
איך הופכים אבל מכתב למופע? הרי מכתב זה משהו נורא חד צדדי, הוא לוקח לו המון זמן להגיע לצד השני, ועד שמגיעה התגובה ממנו חולפים, אתה יודע, זה פעם, זה ממש מכתבים ביד, זה אפילו, זה לא וואטסאפ.
לא, בוודאי.
אז אני רוצה רגע להתעכב על העניין, איך בכלל הופכים את זה למשהו שאפשר לעשות איתו מופע מול קהל? איך עושים את המעבר הזה?
הבימאית גליה פרדקין עשתה את המעבר הנהדר הזה. מכון, החלל הזה הוא עצמו, כשהקהל נכנס לחלל המיוחד הזה, האחר הזה, שמלא מגירות שבתוכם יש את כל האוצרות האלו, הוא התפורה שאנחנו משתמשים בה מאוד ונעזרים בה מאוד, והרבה הרבה הרבה עברית מתוך ניירות, מתוך מכונת כתיבה. אתי וקנין סובר גם זמרת נפלאה ושרה גם מתוך השירים שלהם, שירי האהבה של המשוררים הגדולים, וביאלי וצ'רניחובסקי ושלונסקי וברנר הסופר ועוד ועוד ועוד.
תן לנו דוגמה מאיזה מכתב אהבה.
צ'רניחובסקי אני אקרא לכם, כן?
יאללה, כן.
צ'רניחובסקי, אתם יודעים, השם איל-איל הוא הראשון והיחיד שהמציא אותו, עם המציאים שמות נפלאים לאהובותיהם, וצ'רניחובסקי שמאוד אהב נשים, ורבות הנשים שהיו המאהבות שלו, לאחת מהן הוא כתב, שותים שכמותינו, מדוע כל כך מעט נשקנו זה לזו? איך יכולנו להיפרד לימים שלמים? אתה, אני רואה את כמה אני אוהב אותך, יונתי, חמדתי, פרח חמדתי. ואתה קמתי, מה הייתי חפץ להתבונן לתוך עינייך החומות העליזות, לנשק את שמורותייך השחורות הנפלאות. אני יכול לכתוב לך, אני יוצא מדעתי, דברים נעים ומטורפים, אני נכון להגיד לך. וכולי וכולי.
איל איל. אתה, תגיד, איציק, למדת משהו חדש על אהבה במופע הזה?
את יודעת ש... אני לא מיד עונה לך. אריק איינשטיין שמאוד אהב את חלפי, וחלפי מאוד אהב אותו, הוא היה חבר של אבא שלו, אמר שחלפי היה מתעלס עם המילים, התעלס עם העברית. הם התעלסו עם השפה כשהם כתבו, הם באמת כתבו, לא כותבים מכתבי אהבה כבר הרי,
נכון.
והם כתבו את אתה קורא את המכתבים האלה ואתה אומר, וואו, איזה אומץ יש להם, כמה רחוק הם הלכו. אגב, הם הלכו גם לנשים שלהם, או הנשים לבעלים שלהם, וגם לנשים נוספות או גברים נוספים.
כן, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על התקופה שלנו, ואנחנו אומרים, מה, איזה מטירנים אנחנו, איך המצאנו את הגלגל, וכשאתה קורא את המכתבים האלה, ואתה מבין גם איזה הסתעפויות של האהבים היה שם, נלחמו על בני ובנות זוג, במכתבים לפעמים זה קורה, אתה מבין שהם היו לא פחות סוערים מאיתנו, אולי...
רגשית, יכולים... אולי הם היו יותר אמיצים.
נכון.
אני מסכים, שלונסקי למשל, כתב ב... פעם שהוא לא מכניס רגש לשירים שלו וגם לא למכתבים. כשהוא היה בן 70, המשורר הנפלא הזה התאהב במשוררת אידית, כשקוראים לה דורה טייטלבום. הוא גם תרגם חלק מהשירים היפים שלה, והם התאהבו, וכל הרגשות שלו פרצו מתוכו, וזה מופלא, 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 באיזה אומץ הם דיברו, כמה רחוק הם הלכו, כמה דימויים נהדרים. אגב, האהבה היא אהבה בהצגה שלנו, במופע שלנו, היא גם אהבה של הורים לילדים שלהם. מכתבים שאבות כתבו לבנים שלהם, או הילדים כתבו לאבות שלהם, או לאמהות שלהם.
תגיד, זה גורם לך להתחרט שאנחנו לא כותבים מכתבים יותר? זה גורם לך לחשוב שאולי אתה צריך לשבת רגע, להוציא את הנוצה שלך ולהתחיל לכתוב מכתבי אהבה. אולי זה יותר טוב, אולי אנחנו גם יכולים יותר. זאת אומרת, זה הרבה הרבה יותר קשה להגיע לעברית הזאת כשאתה כותב בוואטסאפ. במקרה הטוב אתה כותב בוואטסאפ, בדרך כלל אתה מקליט כבר הודעה וצועקים עליך אחר כך.
כן, אמרת את הכל.
אתה לא כותב מכתבים בימינו, אני מניח.
אני איש כותב. אני כן כותב פזמונים, אני כותב מחזות.
לא, אבל מכתבים.
אבל מכתבים אני לא כותב לצערי. לא, ואני מקנה בהם.
נכון?
כן.
אז איציק, אני רוצה לשאול אותך, אבל אני חוזרת לשאלה שלי. למדת משהו חדש על אהבה?
כי אני ראית חמקתי מזה. אם למדתי, אני חושב שכן. את יודעת, גליה פרטקין היא בת הזוג שלי. היא אשתי. והם ילדיי, ולמדתי הרבה דברים שבמובן הזה של למה אנחנו לא אומרים את זה? למה אנחנו לא מתבטאים ככה, בדימויים כאלו? גם אגב לילדים שלנו. יש מכתב שכתב אבות ישורון להלית, לבת שהוא כל כך אהב, ואמרתי לבת שלי, נועה, יכול להיות שבהומולדת הבא אני אעתיק את המכתב של אבות
שלו. אז יש משהו במה שאתה אומר, במובן הזה שהפסקנו לדבר בעצם על מה שאנחנו מרגישים. אנחנו בעצם כבר לא עושים את הדבר הזה.
אנחנו מצמצמים את האפשרויות האלה. שולחים איזה
סמיילי או משהו.
כן, 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 כן. אנחנו בכלל, כולם יודעים שהצמצמנו. והאהבה מאפשרת כל כך הרבה, כל כך הרבה דברים נפלאים ופותחת ומרחיבה, ואנחנו שוב נזכרים שיש גם את גוף האישה שאתה אוהב, גם את כל חלקי הגוף, וגם הטבע, וגם בעלי החיים שחיים איתנו וכולי, הכל נמצא בתוך מכתבי האהבה האלו.
כן, אבל זה גם אנשים אמיצים שהסכימו להסתכן רגשית.
וגם ידעו לכתוב יותר טוב מרובנו, כן? זה סיבה לזה שצ'רניחובסקי וביאליק וכו'.
נכון.
אני מסכים. אתה יודע שצ'רניחובסקי כותב, את הנה חידת מה מאוד יפייפית. הוא מתאר, ממשיך הלאה, הוא מתאר את גופה, אלוהים. הוא יודע לכתוב, הוא יודע לראות, הוא יודע, כן.
אתה יכול לקרוא לנו אולי עוד קטע ממכתב מהמופע הזה?
אני אקרא דווקא ביאליק האיש שהיה נשוי שנים רבות למניה, הוא ככה לקראת סוף שנות ה-50 לחייו, המשורר הנפלא הזה, גם מחיי השפה העברית, נסע ללונדון, ושם הוא פוגש בחורה בשם חיה פיקולץ, שהייתה מתרגמת, שהייתה בשנות ה-20 לחייה. באחד המכתבים הוא כותב לה, גם תמול, גם היום, לא פקדני קולך ולא ראיתי את מראך, וליבי יוצא לך. לא ידעת עד כמה החלימו מגעי אצבעותייך את ליבי, ועד כמה ירנינה קרבתך את בשרי. כל נשיקה ונשיקה שחתמת בפניי ובידיי היו כצורי לנפשי. היי ברוכה על כל רגע ורגע אשר חלקת לי בחסדך. לקראת הסוף הוא אומר... אחר כך אנחנו שרים את שיר שלו, שיר האהבה שלו, הכניסים מתחת כנפך. גם אני רק אתה ידע מה נעם, וגם יקרת לי בימי קרבתך המעטים, כבת, כאחות, ככלה, באהבתי אותך, יש משלוש אלה גם יחד.
החלימו מגעי אצבעותייך את ליבי.
יפה.
מדהים, נכון?
כן. יפה. איציק ויינגרטן, כותבים אהבה, כל הדבר הזה קורה במכון גנזים, בבית אריאלה. אתם מוזמנים ללכת לבדוק מתי ואיך. תודה רבה לך על השיחה הזאת, איציק.
תודה לכם.
להתראות.
להתראות.
אנחנו עכשיו עם סטטוס ספרותי של ישראל יאיר בוימל, שמשתף בפייסבוק תמונה של מכתב של גרשום שלום, וכותב ככה: גרשום שלום נוזף בחבורת מרכזניקים, ביניהם הרבנים דהיום, יוחנן פריד, דוב ביגון, יואל בינון, יצחק בן שחר, על העברית הקלוקלת שלהם. מרכזניק, לפי אתר שמצאתי מילון החרדים, זה בוגר או תלמיד ישיבת מרכז הרב, הנחשבת לספינת הדגל של ישיבות הציונות הדתית, שאותה הקים הרב קוק.
יש כזה דבר? מילון החרדים?
את יודעת, יש אתר כזה, יש אתר לכל דבר.
אוקיי.
לכל דבר.
אז מה כתב להם גרשום שולם?
אז המכתב הזה מ-1968 מופיע בספר דברים בגו, פרקי מורשה ותחייה של גרשום שלום, זה יצא ב-1982 בעמובד, הוא מתייחס שם למר שפירה, שאליו ממוען המכתב, זה אברהם שפירה, איש התנועה הקיבוצית, הוא ערך את שיח לוחמים וגם את שדמות, כתב העת של התנועה שמוזכר במכתב, אז הנה מה שהוא כותב, מכתב בעקבות שיח לוחמים מ-68. מר שפירה הנכבד, אני מודה לך מאוד בעד משלוח החוברת של שדמות ושל הספר שיח לוחמים, הידוע לי מזמן ושאני, ככל קוראיו בוודאי, רואה בו את הספר החשוב ביותר שיצא בשנה האחרונה. תבוא עליכם ברכה על שקיבלתם עליכם מלאכה זו, שיש עמה יותר מן היצירה האנושית משנמצא בכל הדברים שקראתי מאז המלחמה. את השיחה בשדמות קראתי בזעזוע לא מעט. מה שנגע עד ליבי ביותר והקים אותי על הבחורים האלה לא היה חוסר השכל והמוסר שבדברי כמה מהם, אלא הלשון. כך מדברים בחורי ישיבה, יונקים כביכול יום יום 10 שעות ממקורות התרבות הדתית, ויש להם גישה לעברית כלשון חיה של מסורת. ברם כאשר הם פותחים את פיהם, הם מדברים בעגה עלובה ומגומגמת של חוסר ארטיקולציה גמור. הם אוספים מילים עבריות שאינן מצטרפות לשום משפט שהשומע יוכל לשמוע מתוכו את הד לימוד התורה הנקרא בפיהם תורת חיים. התנוונות מוחלטת של הלשון בפיהם של לומדי תורה אלה הגיעה לשפל המדרגה, ונשארתי משתומם על המראה הנורא, ולחשוב שכך מדברים בישיבת מרכז הרב, וכך מדבר נפתלי, נכדו של מאיר ברלין. לשון התורה היא גלופה מוכנה בידיהם, ואין לי כל קשר עם לשונם או חוסר לשונם. קשה לי להשתחרר מהרושם המדכא הזה. מה הוא היה אומר על היום?
המכתב הזה נכתב ב-1968.
כן.
היום הוא מתהפך בקברו. טוב, הפרסום הזה בפייסבוק הזכיר לאנשים את המכתב המפורסם של גרשום שולה מ-1926 לפרנץ רוזנצוויג, שגם בו הוא עסק בשפה, והוא נכלל בספר של רוזנצוויג, הצהרת אמונים לשפה שלנו, שיצא גם הוא בהוצאת עם עובד ב-1989, אפרופו מכתבים גם, שדיברנו עם איציק ויינגרטן, איך כותבים?
כן.
כבר לא כותבים, וכבר גם לא מדברים. אז זה מה שכתב
ככה. כבר המשפט הראשון שלו, לא כותבים ככה.
הארץ היא הר געש. היא מאחסנת את השפה. מרבים לדבר פה על הרבה דברים העשויים להכשיל אותנו. מרבים במיוחד לדבר כיום על הערבים. אבל סכנה אחרת חמורה יותר מהעם הערבי, מאיימת עלינו. סכנה שהמשימה הציונית בהכרח העלתה אותה. מה תהיה התוצאה של עכשיו העברית? האם לא תפאר את פי התהום של השפה הקדושה אשר שיקנו אותה בקרב ילדינו? אכן, האנשים פה אינם יודעים את משמעות מעשיהם. סבורים הם שהפכו את העברית לשפה חילונית, שחילצו מתוכה את העוקץ האפוקליפטי. אבל זאת איננה האמת. חילון של שפה אינו אלא דיבור באלמה, מליצה בלבד. אי אפשר למעשה לרוקן את המילים המלאות עד להתפוצץ, אלא במחיר הפקרת השפה עצמה. אכן, שפת הרפאים שאנו דוברים בה פה ברחוב מייצגת בדיוק את אותו עולם לשוני נעדר הבאות, שרק הוא ניתן אולי לחילון. אבל אם נמסור לילדינו את השפה שנמסרה לנו, אם אנחנו דור המעבר נחיה בקרבם את שפת הסתרים הישנה על מנת שתתגלה להם מחדש, האם לא תתפרץ באחד הימים העוצמה הדתית הכמוסה בה נגד דובריה? ומה דמות תהיה לדור שכלפיו תופנה ההתבטאות שלה? הרי בשפה הזאת אנו חיים כמו על פני תהום, וכמעט כולנו מהלכים בביטחון כמו עיוורים. האם לא קיים החשש שאנחנו, או הבאים אחרינו, נידרדר לתוכה כאשר תיפקחנה העיניים? ואין יודע אם קורבנם של הבודדים שימצאו את אובדנם באותה תהום יספיק כדי לחסות עליה. יוצרי תנועת השפה החדשה, לאושרם, האמינו אמונה עיוורת עד להיקשות בכוח הקסמים של השפה. אדם גלוי עיניים לא היה מוצא בנפשו את האומץ הדמוני להחיות שפה בסביבה שיכול היה להיווצר בה רק מעין אספרנטו. ואילו הם הלכו ועדיין מהלכים כמרותקים על פי תהום, והתהום הייתה אילמת. הם מסרו את השמות הישנים ואת החותמות גם לאחרים. מסרו אותם לידי הנוער. לפעמים נחרדים אנו עכשיו למשמע מילה אחת מתחום האמונה בנאום חסר חשיבות של פלוני נועם, גם כשמילה זו נועדה אולי לנחם אותנו. העברית הזאת היא הרת פורענות. היא אינה יכולה להישאר במצבה הנוכחי, וגם לא תישאר בו. ילדינו שוב אין להם שפה אחרת, והאמת חייבת להיאמר, הם והם בלבד ישלמו את מחיר המפגש הזה שכפינו עליהם מבלי לשאול אותם, מבלי לשאול את עצמנו.
מדהים.
אנחנו משלמים את המחיר.
כן. אם נמסור לילדינו את השפה הזאת שנמסרה לנו, אם אנחנו דור המעבר נחיה בקרבם את שפת התרים הישנה, האם לא תתפרץ באחד ימים העוצמה הדתית הכמוסה בה נגד דובריה? אנחנו עם הדבר הזה מסיימים.
זה גם מכתב, אגב. אני פשוט לא כותבים כבר מכתבים. זה הכל. טוב, אז אנחנו מסיימים. תודה רבה ללי צדוק ולתמיר צוברי שהיו איתנו באומץ לב רב. בואו, כן, באומץ. תמיר בעיקר, עמית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נהיה פה שוב, מחר. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.